חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. וזה ניתן היום לליברלים של תל אביב, לשמאלנים של המחאה שהפכו את המחאה נגד הרפורמה המשפטית למלחמת דת. ולמה אני משבח אותם? כי הם יצרו תקדים שיקה בהם כמו בומרנג אדיר. בשם שלטון החוק והחובה לשמור על חופש התנועה במרחב הציבורי, מנעו הקמת מחיצה בכיכר דיזנגוף. זה ודאי חל גם על חופש התנועה בקפלן ואיילון. ואם חופש התנועה הוא ערך עליון, אסור לחסום, והם חוסמים וקוראים לחסום. בשם הצביון החילוני-ליברלי של העיר, בית המשפט מתיר לעירייה למנוע תפילה בהפרדה. והמשטרה לא מסלקת נשים שמטיילות בין המתפללים עם כלבים ודגלי גאווה וצורחות בושה. ולכן בשם אותה קדושת צביון, מותר יהיה כנראה למנוע מצעדי גאווה בירושלים, עיר הקודש. ותודה לבריונים השמאלנים שהחליטו לקחת את החוק לידיים ולאכוף בעצמם איסור הקמת מחיצה. זוכרים את בגץ חן אל אחמר? אתם מתנדבים לעזור לי לקיים את פסיקת בגץ ולהסיר את הפלישה הבדואית, שמאלנים שהחוק הוא האלוהים שלהם? בשם שנאת הדת והדתיים, אמרה אורנה ברביבאי, צריך לשאול כל תל אביבי, איך קרה שבמעוז הליברליות יש היקף של גרעינים שהיכו שורש ומגיעים מבחוץ עם אג'נדות שקובעות מי יהודי? מי שלא יעמוד בסטנדרטים שאני אוביל כעיר ליברלית לא יהיה כאן. תודה אורנה, התקדים שלך מאפשר לי לשאול, איך קרה שבמדינה היהודית, והיא כזו בדיוק על פי מגילת העצמאות שאת מנפנפת בה באופן סלקטיבי כמובן, יש ערבים שהאג'נדה שלהם מתנגדת לקיומה של המדינה היהודית, וזה מנוגד לסטנדרטים שלי כיהודי לאומי במדינת היהודים, וזו מדינה יהודית, יהודית גם אם אורנה וחבריה התפלצו. ולכן אם אני מודיע שהערבים שלא יעמדו בסטנדרטים שלי לא יהיו פה, משהו לא בסדר בהודעה הזאת? ותודה למתחזים לליברלים שחשפו את פרצופם המכוער.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני איתן קבל, והיום אני לא יודע אם אני שוטר רע או שוטר טוב, אבל מה שאני לגמרי בטוח בו, שהתחילה מלחמת אחים, אמנם עדיין בעצימות נמוכה, אבל היא התחילה. יש רגעים שכבר לא משנה מי צודק, והדבר היחיד שבטוח הוא שמנגנון ההשמדה העצמית הופעל, והוא פועל במלוא הכוח. קמצה ובר קמצה נמצאים כאן כדי להוביל את כולנו לחורבן הבית השלישי, בית שנוצר כמו נס ושנבנה על ידי חלוצים וחלוצות. אינני בטוח שיבנה כאן בית רביעי, גם לא אחרי 2000 שנים. לפני כשבוע אמרתי כאן בתוכנית שאני מקווה שבגץ יאפשר את התפילה, למרות שבתוך תוכי ידעתי שההחלטה להתפלל במרחב הציבורי ודווקא עכשיו היא מיותרת לחלוטין, ולא רק שאין בה קידוש השם, אלא שעלול להיות בה חילול השם. אולם, בשם הליברליות סברתי שנכון לאפשר את התפילה. יחד עם זאת, מרגע שמארגני התפילה פעלו בניגוד להחלטת בית המשפט והקימו מחיצה שכל כולה מניפולציה והתחכמות, אין בכלל ספק שלא רק שהייתה כאן סוג של פרובוקציה מתוכננת, אלא חילול השם בעיניי, תוך כדי שימוש נלוז בחלק מהמתפללים שהגיעו על מנת לחוות עם ילדיהם חוויה של יום כיפור. המארגנים ידעו והרגישו היטב את הרוח הרעה שעוברת בין כולנו, והאמת היא שהמעשה הראוי והנכון היה לנצל את קביעת בית המשפט על מנת להוריד במכובדות את הראש ולא להשתמש בתפילת יום הכיפורים כקרדום לחפור בו, להעמיק בכך את השבר ולזרז את נפילתנו לתהום. ובאותה נשימה, לפחות על פי הסרטונים שהופצו ברשתות, אני לא יכול ולא מוכן להתעלם מהתגובה חסרת הפרופורציה של אלה שביקשו למנוע את התפילה, או רק ביקשו להסיר את המחיצה. גם אם בראש מארגני התפילה עמד לפי הפרסומים ישראל זעירה, מראשי ארגון בשם בראש יהודי, שהוא כנראה לא יותר מאוד סקריק ופרובוקטור מצוי. חשוב לי להדגיש שבחלק הצעיר של חיי הייתי אפילו אולטרה אורתודוקס, והוריי הקימו בית כנסת שלא פסקה בו תפילה אף לא ליום אחד מיום הקדמתו ועד לימים אלה, שחרית, מנחה וערבית. אינני מגדיר את עצמי לא דתי, לא חילוני ולא חוזר בשאלה, אלא אוסף מצוות, והתמונות של זריקת ספרי קודש טלטלה אותי, והעובדה שזה גם נעשה ביום הכיפורים העצימה את תחושת הכאב האחד שמסרב לצאת מתוכי גם בעת קריאת שורות אלה. מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, ובלעדי השילוב הזה אין ולא תהיה לנו זכות קיום כאן בחלקת הארץ הקטנה. ואי אפשר לסיים מבלי להתייחס לתגובה של ראש הממשלה ושל ראש האופוזיציה. ראש הממשלה לא יפספס שום שבריר שנייה, וימשיך במלאכת השיסוי והעמקת הקרעים. לרגע הקט, ואולי בטעות ציפיתי, שלמרות כל המחלוקות, אולי נתניהו יהיה ראש ממשלה של כולם, וינמיך את האש, ולא ימשיך להיות הפרימוס, הפרימוס הלאומי, שעוסק רק בפימפום והזרקת הדלק להגדלת הלהבות. ולפיד מהכיוון השני, יכול גם הוא לרגע אחד, לא לתפוס צד, כי יש רגעים שלא דחוף לתפוס צד, אלא לדבר בשום הרוב, שחוצה את העם הזה, ושלא אוהב את האופן שבו נערכה תפילה במרחב הציבורי, ולא אוהב גם את הדרך בה בחרו המוחים להביע מחאתם. לדבר בשפה מאחדת של מנהיג של כולם, גם אם היה חוטף קצת בראש מקבוצות קיצון.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ואיתן כבל.
ערב טוב איתן.
ערב טוב אריה.
איך עבר עליך הצום?
האמת היא שהשנה הזו יותר מבכל שנה אחרת עבר עליי בקלות רבה, אני מוכרח להודות.
עכשיו 5 בערב עם אריאל דד ואיתן כבל.
האורחים והמפיקים שלנו הערב שמואל בן סימון ויואב כהן, אחראי על השידור בני שאולסקי. כן, בוא נאמר שלום וערב טוב לעיתונאית אנה ברסקי ממעריב.
שלום חברים,
איתן
בערב, שלום ערב טוב.
שלום, גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה, בהחלט.
את פרסמת היום שירח דבש ישראלי טורקי, אנחנו פוצחים בו ממש בשבועות הקרובים, נתניהו ייסע לטורקיה, ארדואן יבוא אלינו. את מי שוחטים לכבוד הסולחה? את היחסים שלנו עם יוון וקפריסין?
לא, לגמרי גם וגם. לא ברדי נתניהו דיבר גם על הנושא הטורקי, גם עם המנהיגים של קפריסין וגם עם המנהיגים של יוון. אתם זוכרים, כן? לפני פחות מחודש הוא ביקר בקפריסין, דיבר על צינור הגז בין היתר, ודרך אגב קיבל צירוב מנומס משני העמיתים שלו, אמרו לא, תודה, זה קצת יקר לנו, אז ככל הנראה הגז הישראלי שאפשר אולי להביא לאירופה דרך טורקיה, זה הנושא האטרקטיבי שכל כך מושך את תשומת לבו של הנשיא הטורקי ארדואן. כך או כך, שני המנהיגים, נתניהו וארדואן, הם כבר נפגשו בשבוע שעבר, בשולי עצרת האום, ושימו לב, זאת הייתה, אני ספרתי, הפגישה השנייה שלהם ב-15 שנים האחרונות, לא פחות ולא יותר. והפגישה הראשונה הייתה ב-2008, כשארדואן כבר היה בשלטון, ונתניהו עדיין לא. זאת אומרת שזה לא עניין של מה וכף, כן? ומאז שנתניהו וארדואן נפגשו בפעם הנוספת, 6 שנים אחרי אירועים אבי מרמרה, כאות בעצם התחממות קצת היחסים שדרדרו לגמרי את אירועי מרמרה, כן, 7 שנים עברו.
אנה, איתן כבל, תאמרי לי בבקשה, מה פתאום את יודעת, ה-180 מעלות האלה של טורקיה? זאת אומרת, סיבות כלכליות, צבאיות, הרי זה לא סתם הם התאהבו בנתניהו, זה לא להתאהב בישראל, זה בישראל ובנתניהו.
כמובן, כמובן, כמובן שזו אהבה עם יעדים יותר פרגמטיים, ואתה מכיר היטב, כן, אהבה בין פוליטיקאים, ככל הנראה יש שם משהו מעבר כן, ככה, מאהבה וחיבה שפתאום ככה התעוררו. זה הליך שלקח כמה שנים, ואם אתה זוכר גם ביקור של נשיא מדינה יצחק הרצוג לפני שנה באנקרה, באיסטנבול, והכל היה שם חוץ מאולי מחיוך שהוא לא הצליח להציג מארדואן, ואמר ככה לעיתונאים, אל תחשבו, זה לא כלפי, הוא בכלל ממעט לחייך, אבל חוץ מהחיוך ארדואן נתן לו בערך הכל, והגזירו שגרירים בשלב מסוים, ודיברו כבר לא על התחממות, על נרמול יחסים, בטורקיה הראשונים לא אוהבים את ההגדרה הזאת כבר, כן, רוצים לצק את תוכן נוסף במסגרת שכבר קיימת, וכמובן, את הזכרת בדיוק את האינטרסים, כמובן ארדואן לא הפך בן רגע לציוני גדול, יש לו אינטרס כלכלי, יש לו מצב לא פשוט, מצב כלכלי במדינה שלו, והוא רואה כמובן בישראל דמות חשובה באזור, גם דמות כלכלית, גם מדינה כלכלית וסחר ותיירות, כמובן, וההסכם המתגבש מול סעודיה, זה מושך אותו מאוד.
אז זהו,
שהוא תומך בהסכם הזה.
זאת הנקודה הבאה, בעבר אמרו לנו שארדואן צריך אותנו בשביל הקשרים שלנו עם ארצות הברית. עכשיו אלה לא משהו בזמן האחרון, ולכן זה כנראה לא התירוץ הפעם. איך הוא רוצה להשתלב בהסכם עם סעודיה?
תראו, דרך אגב, באשר ליחסינו עם ארצות הברית, ככל הנראה גם שם האינטרסים גוברים על אמוציות. וראינו את זה גם בפגישה של ביידן עם נתניהו, ובעיקר בדברים שנאמרו לפני ואחרי הפגישה ומסביב, יש אינטרס גדול, גדול ממש של ביידן, מכל מיני נושאים שדיברנו עליהם ואפשר לדבר עוד. הוא חייב הסכם אזורי עם סעודיה. הסכם הזה כולל את מדינת ישראל. זה באמת, זה אינטרס מדיני וזה אינטרס פוליטי של ביידן ערב בחירות. לכן היחסים עם ישראל הוגזרו בדיוק לנקודה הנוחה לביידן כדי לקדם את הדבר הגדול הזה. ולכן גם ארדואן, הוא רואה שנבנה כאן משהו גדול באזור.
כן, אבל אבל עדיין אני תוהה כל הזמן, מה הרווח של ארצות הברית מכל התהליך הזה? הרי את יודעת, מדיניות החוץ שלהם היא לא משהו, ונאמר את זה בלשון המעטה בעשור האחרון. מה המיוחד הזה שגם ביידן נרתם לזה, גם נתניהו וגם ארדואן, שפתאום כולם מוצאים את עצמם על אותו קו זינוק?
האינטרס של ביידן מאוד ברור. בעצם הוא בא לתקן את הנזק שהוא וממשל שלו גרמו במועדים. אם אתם זוכרים, אחרי הרצח של העיתונאי הסעודי חשוקג'י, הדמוקרטים נורא כעסו על הידיד הסעודי והתרחקו ממנו, כאלה היו עוד סיבות. בסופו של דבר הם הגיעו למצב כשברל נפט המחיר עולה ועולה, ויש מלחמה באוקראינה. ובכל המצב הלא פשוט הזה, ביידן רואה שסעודים לא נשארו לבד, כן? אם הם עזבו, כך זה נתפס.
כן, החשש כן, שלהם שיש להם אלטרנטיבות.
הם נעו, כן, נכון, הם ראו היטב, תראו, הם בעצם, הוא באמת פוליטיקאים שכבר ממעלה, אמנם אדם עדיין צעיר יחצית, אבל לעשות פוליטית לגמרי מוכרת לו, והוא עירה. כן, וגם התקרב לחלופה של סין, כן, וגם הם חתמו, וסין הייתה שושבנה של הסכם, אז חתמו על נורמליזציה.
כן, אני פחות מתרגש מההסכם שלהם עם איראן, אבל תגידי מילה ממש לסיום על הביקורים של שרים ישראליים בסעודיה, זה נראה כאילו הכל בסדר.
שחר של יום חדש.
חיים כץ כבר שם, קרים עוד מעט נוסע.
נכון מאוד, כן, אמנם מגעים להסכם בין ארצות הברית לסעודיה עדיין מתקדמים, כן, ואנחנו לא רואים את הסוף, אבל תראו, רק לפני שבועיים פורסם כי גם אלי כהן וגם יואב קיש, שני שרים בכירים, ניסו להציג ויזות כדי להגיע לריאד, לשתף בכנס וסורבו ברגע האחרון. עכשיו, כעבור רק שבועיים, אנחנו רואים היום את סמסה יחסר את עירות חיים קאט, שמצטלם בריאד, בכנס התעירות של האום. שבוע ששבוע הבא, שר התקשורת, שלמה קרעי, ויו"ר ועדת הכלכלה, כן, חק מהליכוד, דוד ביטן, בראש המשלחת נוספת ישראלית, רשמית. שוב, מגיעים לריאד, לשלושה ימים, לכנס אחר.
הם קיבלו כבר אישור.
הם קיבלו אישור, כן, הם קיבלו אישור.
אולי
הם
יצלחו בלי ביזה.
ואני חושבת שזה מצביע לדינמיקה, כן.
ומתי ישראלים מן השורה יצליחו לקבל אישור?
טוב, תראו, קודם אנחנו צריכים לוודא שאנחנו מקבלים פטור מביזות לארצות הברית, כן? זה נושא בפני עצמו. ככל אני רואה קצת בהמשך, לא כל כך מהר.
זהו, התייאשת... התייאשת מחומוס בדמשק, כן. אתה רוצה חומוס בריאד. אנה ברסקי מעריב, תודה רבה לך.
תודה, נגרב.
ושלום וערב טוב למירי מיכאלי, עיתונאית ואשת תקשורת, מנכלית אקט ניוז. שלום לך.
שלום חברים,
מה
שלומכם?
שלום,
אנחנו צוללים הישר לביצה המכוערת של מה שהיה בתפילות בתל אביב אתמול. ואת כתבת ככה, ההורים שלי עלו לארץ, הישר לתל אביב מתוך התרגשות שסוף סוף יוכלו לממש את יהדותם באופן מלא בלי פחד. תל אביב 2023, יהודים לא יכולים לממש את יהדותם כפי אמונתם, יום כיפור עצוב. פרטי ונמקי.
כן, אתם יודעים, כן, אז אני גדלתי בבית, אגב, גדלתי בדיזינגוף, ברחוב דיזינגוף, ההורים שלי גרים שם עד היום, וגדלתי בבית שבו בכל ליל סדר, כשהיו אומרים לשנה הבאה בירושלים, וואו, אני אומרת את זה, זה מרגש אותי עכשיו אפילו, ההורים שלי היו בוכים, כי הם חלמו, הם זכרו, הם נזכרים ברגעים האלה שהם יושבים בבית שלהם, כל הילדים והנכדים והנינה, ומסביב לשולחן, וחוגגים באופן חופשי ליל הסדר, הם נזכרים ברגעים האלה שהם היו צריכים לשבת במדינה קומוניסטית, במרתף, בחזה, ולא היו יכולים לממש את יהדותם באופן מלא. ואמש, כשחזרתי מתפילת נעילה ככה, עם התא הראשון שאחרי הצום, אני רואה את התמונות האלה, וזה היה לי מאוד מאוד עצוב. אני לא יודעת איך מה שהיה נהוג קודם, איך בשנה שעברה זה עבר בלי בעיה, נהיה עכשיו עניין. אנחנו כעיתונאים תמיד אומרים לנו, ריפורטרים, לא להגיד מראות קשים, זה הכי קלישה, אבל אלה באמת היו מראות כל כך קשים וכל כך כואבים. אני לא מצליחה להבין למה, אני פשוט לא מצליחה להבין למה.
את לא מקבלת את האמירה שזהו מה שהיה, יכולנו לקבל לפני שנה, לפני הרפורמה או ההפיכה המשפטית, עכשיו מלחמה, אנחנו לא יכולים לוותר על שום עמדה?
אני לא יכולה להבין איך אפשר לחיות כאן כשיש מלחמה. הרי אי אפשר לומר שאין לאן לזוז. מי ש... אני שמעתי הרבה את האמירה הזאת, אני לא רוצה להיות בהפרדה, אז זה לא מחייב אף אחד. אם אני בוחרת להתפלל בהפרדה, זאת צריכה להיות זכותי, אני חושבת שזאת החלטה חסרת רגישות של עיריית תל אביב ושל בית המשפט, שיש לכבדה אומנם, אבל אני לא מבינה, אין להם לזוז בעיר, בטח ביום כיפור.
אבל מירי, זאת בדיוק הנקודה, מירי. אני, הרקע שלי הוא מאוד 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 דתי, וגם אני סברתי שאולי היה ראוי שבית המשפט היה פוסק אחרת. אבל מרגע שהוא פסק, וההחלטה הייתה כן לקיים, למרות הכל, את התפילה, זה מביא אותנו במצב רוח שבו אנחנו נמצאים היום, למצבים בלתי אפשריים. זה כל העניין, לצערי.
איתן, אבל אני בשוק שאני צריכה להגיד את זה, לא מפריעים לאנשים באמצע תפילה. הילדים שלי קטנטנים שרצו משהו אתמול באמצע תפילה וראו אותי המתפללת, הם יודעים שלא מפריעים לאנשים באמצע תפילה.
מירי,
אני חינך אותם.
מירי,
אתה יודע שיש סעיף בחוק הפלילי 146 משהו, שאומר שמי שמפריע לאדם בטקס דתי, 3 שנים.
כן, אבל אני רוצה לומר לך, תראי, אין כאן, לצערי, מירי, אין כאן צודק. יש כאן ביזוי מכאן, ולרגע צריך גם להגיד את הדברים האלה. אין כאן צד אחד. אלה שקימו, ואני גם דיברתי על זה בפתיח של, גם אריה התייחס אליו מהצד שלו. אני אומר את זה מהצד שלי, היה כאן באופן שבו, המחיצה הזו של לשים דגלים מצד אחד, ומצד שני לזרוק סידורים ולעשות דברים מן הסוג הזה, שהלב שלי עד לרגע זה מתפוצץ.
בצדק, באמת זה מאוד מאוד קשה לצפות בזה, זה היה כואב. אבל אני רוצה לשאול אותך, כשהורידו מחיצות, על מה זה? זה עלילת הסבירות, על איזה סעיף חוקתי בדיוק? אנשים בוגרים, בוחרים, איפה הם רוצים לשבת?
תעזבי, מירי, אלו, היה שם בן אדם שהלך והסיר את המחיצה בעצמו. אבל המהומה רק התגברה, זה לא פתר את הבעיה. המחיצה הייתה התירוץ.
אריה ומירי, אני אומר את זה לכם, גם אם אני רוצה להגיד מילה טובה, או להגיד, להזדהות עם מה שאתם מרגישים, אני לא מרגיש את זה, זה כואב לי כך או כך, כיוון שאני, ברגע שבית מקיימים תפילה, שאפשר לדבר עליה כמה שרוצים, ואיך שרוצים, וזה קשה, אבל לפעול בניגוד להחלטת בית המשפט, ולשים דגלים כסוג של מחיצה, נו באמת.
אבל ברגע שהסירו את זה, נגמרה העילה.
לא, זה לא, אני מצטער. מלכתחילה לא היה צריך לעשות את הדברים, אריה ומירי.
מלכתחילה לא היו צריכים, נניח. עכשיו מי שהוסרו הדגלים.
אבל זה בדיוק הנקודה, אנחנו חיים פה על עברי פי פחד, אמרתי את זה קודם, קמצה ובר קמצה כבר פה. אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר, וכל מי שמנסה לייפות את זה טועה.
מה שיש כבר מלחמדת?
עם אישה שכבר מספר לי ש20 שנה מתקיים עניין ברמת אביב. אחת המתפללות, אגב, לא אישה דתית, היא מספרת שמה שקרה שם, זה לא ראיתי בסרטונים, כנראה שאף אחד לא תיעד את זה, מה שהיה שם לא הרחוק מלהתפתח לאימות פיזי. אנשים ממש באו לבדוק מי תושב השכונה, מי לא, מי יעז להגיע חלילה מבחוץ, צעקו אנשים עם שוויס, תלכו מפה, תחזרו לגבעות שלכם, אנשים שגרות בשכונה, זה נורא והיום. למה אי אפשר שיהיה שוויון במרחב הציבורי, אבל שגם בעיר הפלורליסטית הזאת שאני גדלתי והתחנכתי בה, למה שלא תהיה אפשרות גם לאנשים שבוחרים? מרצונם החופשי, לא מדירים אף אחד. אגב, מי שהיה אי פעם במניין כזה, אני באמת צריך לומר, אין בעיה שמי שרוצה לעמוד ביחד גבר ואישה, אף אחד יגידו, לכו מכאן.
ברור שהיה מדובר כאן בעילה ולא בסיבה אמיתית. מירי מיכאלי, העיתונאית ומנכלית אקט ניוז, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, שלא נראה
תמונות
כאלה, הלוואי.
אמן. אמן, ונאמר שלום וערב טוב למיטל להבי, סגנית ראש העיר וראש רשימת חוזר חדש ירוק במרכז, ומרץ תל אביב יפו. שלום
וואו,
לך.
וואו, אמרת את זה נכון, אתה רואה איחוד ליברלי שעשינו.
איחוד ליברלי שכל מטרתו לגרש את הדתיים מתל אביב?
חלילה וחס, יש לנו ברשימה גם אנשים חופשי כיפה, אנחנו קבוצה מאוד מאוד מגוונת, אני עצמי באה מבית מסורתי, יש לי אח חרדי, ואין לנו שום כוונה לגרש אנשים דתיים מהעיר, ויש לנו כבוד גם ליהדות וגם למסורת ישראל, אין לנו כבוד למי שמנחס לעצמו את היהדות, מנחס לעצמו את היהדות, והופך את כולנו שבועים בידי קונספציה שהיא אורתודוקסית, משיחית, לאומנית, שרוצה באמת לשנות את אורחות חיינו.
אבל שמעת מה צעקו אתמול המתפללים? תלכו מפה.
אני הייתי שם.
נו, וצעקת? גם את צעקת?
לא, לא, לא צעקתי. אני הייתי שם, והייתי עצובה כפי שלא הייתי בחיים שלי, באירוע פוליטי או באירוע במרחב הציבורי. עמדתי שם, אני אספר לך על שתי סיטואציות, ראיתי איש מבוגר עם דגל, דגל ישראל, ואמרתי לו, למה אתה פה עם דגל? תוריד את הדגל, אנחנו בתפילת יום כיפור, ולא ב... במחאה כרגע, אז הוא הסתובב אליי, ואז על החולצה היה כתוב, לוחם יום כיפור, 73, גורר את הרגל, בא אליי, ואומר לי, אני לוחם יום כיפור, את לא תגידי לי להוריד את הדגל, אני באתי פה להגן על הרגל. זה היה רגע שממש נקראתי.
כן, אבל...
רגע אחר מהצד השני, אמא עם שביס ושתי ילדות, כבר הייתי בדרך לאופניים שלי כדי לחזור הביתה, והיא תופסת אותי והיא אומרת לי, זה נראה לך טוב, זה נראה לך יפה, תראי את הילדים שלי עם דמעות בעיניים, וזה, אנחנו הבאנו אותם לפה, ומישהו צעק לנו, תסתלקו מכאן, והם נפגרו נורא.
אבל מיטל...
אז היו שם מחזות לא נעימים.
מיטל, תשמעי, בוודאי שהיה לא נעים. צריך יהיה להסתכל על המציאות כמו שהיא, ולהפסיק לטייח אותה, כי כיוון שאנחנו בסיטואציה של התנגשות, זה לא משנה עכשיו, יש רגעים, זה כבר לא משנה מי הצד הצודק. אוקיי, אני יודע מה, כאילו, באיזה מקום אני נמצא, אבל לרגע אתה מבין שהכל לפני התפוצצות. הכל לפני התפוצצות. ודברים מתפוצצים על הדברים הקטנים.
אני הייתי שם כנציגה של כל המחאה בפתק אחד, מפני שהתפיסת עולם שלנו אומרת שמאבק על הדמוקרטיה, מי שמנצל את יום כיפור והופך אותו קרדום לבחור בו, ופועל בניגוד לפסיקת בית משפט, ופוגע בשלטון החוק, וזה סביר להניח שזה גם רמז לבאות בהתייחסות לשלטון החוק, אי אפשר לעמוד מנגד.
נכון, אמת ויציב. את צודקת. לא, אבל, לא, אבל בואי נעשה סדר. את צודקת בזה שלא יכול להיות בשום פנים ואופן שהם יפעלו בניגוד להחלטת בית המשפט, אבל מצד שני, ההשתוללות של אנשים שאני כאילו רואה את עצמי תמיד תומך בהם, זה אותי, זה קרה לגזרים לראות תמיד את ההתנהלות שלהם.
אז תן לי לסיים ולהגיד שכשהייתי שם, רוב הציבור עמד שם בשקט וכיבד, ולא היו זמבורות ולא היו דגלים למעט דגל אחד, אבל היו כמה קיצונים משני הצדדים, מי שלקח את הצפצפה ביד מהצד הליברלי, ומי שבכוונה דחף וניסה לעלות על הבמה מהצד השני, היו מי שניסו להפוך את זה לעימות.
ראיתי בחורה עם דגל גאווה ושני כלבים אולי על הבמה.
פוגע בנו.
אבל התמונות שהיו משני הצדדים, התמונות והצילומים היו קשים.
המתפללים דחפו?
בוודאי, מפני שתקשורת נוטה לקחת מתוך שעתיים את העשר דקות הכי קיצוניות.
גם אם היו עשר דקות מיטל, גם אם זה עשר דקות, גם אם זה חמש דקות, לא צריך יותר מזה.
איתן, יש לך הצעה פרקטית מה היינו צריכים לעשות כדי לשמור על שלטון החוק?
תשמעי, כן, שלטון החוק זה דבר זה הכי חשוב כן. בעולם, ולכן כל מי שמפר את החוק, כולל חסימת איילון, יושלח לכלא. מה, פתאום אנחנו בעד שלטון החוק? כשאנחנו מפירים אותו בריש גלי ומסיתים אנשים לחסום את איילון, אנחנו קוראים לאנשים להפר את החוק, ופתאום מחיצה...
בין מחאה שיש לה זכויות אחרות לבין אירוע בהרשאה עירונית.
זה שני דברים שונים לחלוטין, אני מסכים בעניין הזה.
מה ההבדל בין הרשאה עירונית והרשאה משטרתית?
אריה, יש הבדל גדול.
מה ההבדל? ההבדל המשטרה הוא... מרשה לא. לקיים הפגנה בקפלן?
העירייה מרשה להתפלל. העירייה מרשה להתפלל. העירייה נותנת תנאים בהיתר איך לבצע את אותו אירוע. נכון. איפה להעמיד כיסאות, נכון. ואם מותר לשים הפרדה. נכון.
ומי שהפר את, את הדבר הזה...
ויש לזה חוקים.
אז זה אומר שמי ש... שלמישהו מותר, שלמישהו מותר לקחת את החוק לידיים?
אריה, סליחה שאני מתפרץ לשניכם. אין, זה בדיוק הנקודה. למה אתה חייב לתפוס צד במאבק הזה? אני לא מנסה לתפוס צד, ואתה יודע באיזה צד אני. כיוון שאין פה צדיקים, יש כאן שני צדדים ששברו את הכלים, כל אחד בדרך שלו, וגם האנשים שנמצאים שם, לא כולם, אתה יודע, גם לא כל המתפללים שהגיעו, הרגישו שהם, או חשבו שהם באים לאירוע מן הסוג הזה.
אני יודע להבדיל, למה אני תופס צד? כי אני יודע להבדיל בין מי שהציב מחיצה, ולאחר שהוסרה המשיך להתפלל, ובין מי שהחליט שהוא רוצה לגרש את היהודים מגיכר דיזנגוף.
לא, זה ממש לא, אתה לוקח את זה.
אלה היו הצעקות שם, נו, לא.
לא, לא, תראה, אריה, אין ספק שהציבור הגיע גם מחומם, הוא הרי לא היה מגיע אילולי אמר ישראל זעירה, אנחנו נקיים את התפילה למרות זאת ולפי ההלכה. המילה לפי ההלכה גרמה לאנשים להתייצב. זה הסיפור. בתקופה הזאת, שבה אנחנו מדברים,
ושואלים ראש ממשלה,
האם תמלא אחרי פסיקת בית משפט, והוא מתעלם ולא עונה לנו, אז אנחנו רואים, באי מילוי פסיקת בית משפט, בקשר למחיצה, סימן לבאות.
ומה בקשר לאי מילוי צו בית משפט ביחס לחאן אל אחמר? מישהו אצלכם התעקש על זה? נלחם על זה? חשב שזה יארג ואל יעבור? לא.
מישהו מאיתנו יצא נגד בית משפט?
אריה, אתה כל הזמן עם חאן אל אחמר.
מישהו מכם יצא נגד בית משפט? אלף פעם. כל פעם שהפסיקה לא מצא חן ביניכם, צלבתם אותם.
אבל למה?
תקראים הכותבים על השופטים שהחליטו שאין שוחד.
אריה, ידידי שותפי, למה תמיד לצאת מתוך המסגרות? יש כאן אירוע, בואו נתייחס לאירוע הזה. למה חאן אל אחמר ולמה ירוע על אלטלנה?
לא.
זאת אומרת, עזוב.
אבל האירוע הזה לא יכול להיות מבודד מדפוס התנהגות כללי.
זה אירוע אחר.
אם מה שנכון לגבי האירוע.
זה אירוע אחר. וזו הסכנה.
אירוע, אריה, תרשה לי להגיד משהו. תראה, כולנו בתל אביב מגדירים את עצמנו כמאוד מאוד סובלנים ומקבלים את האחר והשונה, ובגלל זה תל אביב נחשבת פלורליסטית ומגוונת וליברלית.
צוחקת, ודאי.
נוצר מצב, נכון? תן לי.
לא, אבל...
נוצר מצב שאנחנו מרגישים היום שהייתה איזושהי הגזמה בתוך כל התהליכים שקרו בעיר, ולא שמנו לב, ופתאום יש לנו ראש יהודי בלב אזור דיזינגוף, במקום של הקונצנזוס החילוני. עכשיו, ראש יהודי, למה הוא מפריע? מפני שמחלקים פליירים, שאומרים, בואו לגור בתל אביב, ובואו להתנחל בלבבות, ותקבלו מידת קיום, ותוכלו לגור בבית פתוח. ומה שאנחנו רואים, זה שבאמת מגייסים אנשים לבוא כשליחים, להמיר אותנו. וזה לא רק ראש יהודי, זה גרעינים תורניים שמקבלים תקציבים, שאנחנו רואים כל שבוע את גודל התקציבים האלה, שמגיעים מכספי משלם המיסים שלנו, כדי לבוא ולהתיישב אצלנו בערים. עכשיו נראה כן, לך שזה כן. היה
שמעתי
בסדר,
את אורנה ברביבאי, ושמעתי שלא ייתנו להם לגור בערים האלה. מיטל להבי, סגנית ראש העיר
לא,
תל אביב.
אני לא אמרתי שלא ייתנו להם לגור בערים האלה.
ברור שאת לא
אמרת, אין ספק. כל אחד יכול לבוא ולגור כחוק. אני לא דיברתי על לגור, אני דיברתי על גרעין תורני, שמביא אנשים ומממן את ההגעה שלהם, בצורה קונסטרנטית.
אריה, ועוד לא נגענו ועוד לא נגענו בתפילה שמארגן השר לביטחון העולם.
עוד לא נגענו, נכון, עוד לא נגענו, אבל מיטל להבי, סגנית ראש העיר, תודה רבה.
לביטחון העולם, כן. אין ספק שהוא יתרום לתוך האווירה ולא ידליק את האש עוד יותר גבוה.
בוודאי, בוודאי.
זה הזמן לסגת, זה הזמן להתנהג באחריות, ולהוכיח שהוא לא שר טיק טוק ששוחר לקרבות.
אוקיי, מיטל, 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 יש לנו עוד עניינים חוץ מה...
תודה רבה.
יום הכיפורים, תודה.
ונאמר שלום וערב טוב, וסליחה לאלוף עמוס גלעד שהמתין על הקו בעניינים גלובליים כאלה, ועכשיו נצטרך לדחוק אותו לשאלות ביטחוניות, מדיניות, על עזה, משהו.
שלום, שלום, ערב טוב.
אם האויבים שלנו מקשיבים למה שהולך פה, לא פלא שהדימוי ההרתעתי שלנו מתחיל להתערדר.
אתה חושב
למה
כך?
למה הם צריכים להעיף בלונים? אנחנו שורפים את עצמנו.
בדיוק. אבל אם אפשר לעזור לנו, אז למה לא?
טוב. איך אתה מעריך את מה שקורה בגבול הרצועה, והאם התגובה של ישראל היא תגובה ציונית הולמת?
אני חושב שקודם כל החמאס, אני לא מחדש פה, אבל החמאס, אפילו בשמו בערבית, חורט על דגלו את השמדת ישראל. אני מזכיר את זה שוב ושוב, כי זה החזון, אין על הפשרות מבחינתם, וזה צו דתי. השיטה איך לעשות את זה, היא משתנה לפי הנסיבות. היום למעשה חמאס יותר ויותר מצטרפת לציר האיראני, ואני חושד בהם שהם עורבים לנו לקראת חג סוכות, כדי שאם תעלה אש מירושלים או מכל מקום אחר, הם יוכלו להציס. המטרה שלהם היום בראש ובראשונה זה להשתלט על יהודה ושומרון ולסלק את הרשות הפלסטינית. יש להם שני ראשים, אחד יושב בלבנון ואחד בעזה. וכמובן שיש לזה גם שיקולים כלכליים של שחיתת כסף מהקטרים, כל הדברים האלה, אבל זה לא, זה חלק מאסטרטגיה כוללת שלפעמים חלק מאיתנו לא מבינים אותה. והם גם, כמו האיראנים, כמו החיזבאללה, הם מצד אחד עדיין הדימוי ההרתעתי שלנו נשמר, ולכן אני לא חושב שהם הולכים להתגרות בנו, אני מתכוון להתגרות או לתקוף אותנו מתחום לבנון, כי התגובה של צהל בעיניהם היא תהיה עוצמתית, וזה גם נכון. מצד שני, הם מזהים אצלנו חולשה, והם מנסים לחדור לתוך המערכת הפלסטינית, כדי לערער את כל היחסים היום שיש, את כל תשתית הביטחון שקיימת בעיקר ביהודה ושומרון. זה בא לידי ביטוי מצד אחד בהחדרת מטענים רבי עוצמה, שיכולים להרוג בבת אחד, אנחנו מכירים אותה בדרום לבנון, עשרות ישראלים, בין אם יהודים, בין אם ערבים, כולל להתחבר לארגוני פשע, ובעזה הם מכינים תשתית, שהיה והיא תהיה להם הזדמנות בסוכות, אם אכן יהיו כל מיני אירועים שיגרמו להידרדרות, שהם יכולו להשתלב בזה. וחלק מזה, אני חושב שזה מזהים, שאנחנו בתהליך חולשה פנימית הולך ומתגבר, והדימוי ההרתעתי שלנו נזדק, אלא אם כן התהליך הזה יעצר.
עד כמה עמוס ישראל נערכת ליום שאחרי אבו מאזן לדעתך? האם יש בכלל, אתה יודע, שיח משמעותי, רציני, לצערנו יכול להיות כמעט כל יום?
לא לפי דעתו של אבו מאזן, לפי הבנתי אותו, הוא חושב שהוא נצחי.
אוקיי, יכול להיות.
אבל מצד שני, אני לא חושב שנערכים. יש פה שתי אסטרטגיות שעובדות. אחד, צהל, השבק, אמן, משטרה, עושים עבודת סיכול מדהימה. אילולי המערכת הזאת, היינו פה עולים באש בכל רחבי המדינה. כל מה שקוראים גל פיגועים, שאני משווה אותו לפני 20 שנה, ובכל שידור שאריה אלדד הוא משתתף בו, הוא תמיד, אני זוכר אותו כמו מלאך בלבן, בשערי הדסה, מקבל פצועים.
וברדיו מלאך בשחור.
לא יודע ברדיו, בעיניי הוא מלאך בלבן, ואני לא אשכח את זה בחיים, זה היה מראה מדהים, כל פיגוע הוא היה שם, בשערי בית חולים, קולט אנשים במצבים זוועתיים.
אתה יודע שזה עלול לעורר חשד?
לא יודע, אני תמיד מתפעל ממך. והדבר הזה, היום האסטרטגיה של צהל, היא מאוד מאוד מצליחה, כשאומרים הודעות כאלה יבישות של עצרו 14 מבוקשים, זה לפעמים אנשים מחבלים הכי נוראים,
שמונה בביר זית שהיו בדרך לפיגוע ביום כיפור.
כן, שמונה, ולא רק אלה, וגם המטענים שהמערכת מצליחה לסכל, שבאים מאיראן, מטעני נפץ אדירים, זה מאוד מחוקה מצד האיראנים, וזה כנראה הדרך שהם מצאו בשביל לפגוע בנו, דרך המערכת הפלסטינית, וזה ילך ויתגבר עוד, אני חושב. זאת אסטרטגיה אחת. אבל אין בצד מדיני. האסטרטגיה המדינית היחידה שאני מזהה ביהודה ושומרון, זה של השר סמוטריץ' על פי ההכרעה שהוא כתב. הוא השתלט על חלקים במנהל האזרחי שקשורים ליהודים. לא יודע אם השתלט זה המילה הנכונה, אבל יש לו השפעה, והוא גם עובד בפרופילים יעילים ונחושים, ויחסית בפרופיל נמוך בניגוד לבן גביר, הוא אדם נחוש שמכיר את הפרטים ועובד בהתאם. והוא רוצה ליצור שם מצב בלתי הפיך. זה לא עבר שום דיון, לא בכנסת, לא בממשלה, ואני חושב שאין הערכות אלא למעט אמירות של חיזוק הפלסטינים. עכשיו זה גם רכיב שהשתלב בשלום עם סעודיה, שאנחנו נצטרך לקבל החלטות. גם אי קבלת החלטות היא החלטה. ואם אתה שואל אותי, אין אסטרטגיה, למעשה אנחנו צועדים לסיפוח מלא. יש כאלה שאוהבים את זה, יש כאלה שלא, זה ברמה האידיאולוגית.
אגב, סעודיה, קראתי איזה סקר היום, שמה שמעניין את הסעודים בעיקר זה הר הבית. לא כל כך הפלסטינים... כמו זכויות התפילה של היהודים בהר הבית, של הערבים.
נכון, כי הר הבית זה קשור למחויבות שלהם, שהם שומרי שני המקומות הקדושים.
קדושים, כן.
שהשלישי זה גד אל-אקצא, כידוע במסורת האסלאמית ובקוראן. לא נפרט את זה, זה נכון. זה יכול לפוצץ את היחסים שלנו לא רק עם העולם הערבי, אלא גם עם העולם המוסלמי.
מה שאנחנו ניתן לסעודיה, אני צריך לקחת מההשמים,
נכון, מירדן.
אני מקווה שלא נעשה את הטעות הזאת, עם כל הכבוד, ויש לי כבוד רב, ורצון אז לראות שלום עם סעודיה, ירדן זה למעשה היחסים. זה עורף אסטרטגי עמוק של ישראל.
נכון, עמוס, אני שמעתי, או שנדמה לי היה לי, שאייל זמיר, ואנשים במערכת הביטחון אומרים, שמתנגדים, להסכם המתגבש עם סעודיה? זאת אומרת, יש מצב כזה בכלל?
לא, אני לא מאמין שאייל זמיר שמעת מה
זה מה שליברמן אמר, זה מה שליברמן אמר הבוקר.
לא, אני לא יודע, אני לא מתחרה איתו, אבל אייל זמיר זה אחד האנשים היותר דיסקרטיים ואמינים בכל מה שהוא אומר.
מסכים.
כמה שאני מכיר אותו עשרות שנים, או הרבה שנים, עשרות שנים אפשר לומר, הוא יגיד למי שצריך, שר הביטחון, ראש הממשלה. אני לא יודע מי מתנגד למה, אני יכול להגיד שההסכם הגרעין, אם זה אכן ההסכם, אם אנחנו מבינים אותו, קיצור, העשרת אורניום ויצירת מעגל דלק מלא, היא אך ורק קשורה ליצירת תשתית
אזרחית.
גרעיני. לא, לא. אזרחי, קל מאוד לעבור לנשק גרעיני.
זה נכון.
לכן כל הקורים שאתה מסתכל עליהם במזרח תיכון, יש קור בבושר שהרוסים מפעילים עבור האיראנים, יש קור באבו דאבי שהדרום קוריאנים, יש קור שנבנה במצרים, יש קור רוסי ויש קור רוסי בטורקיה, וכל הקורים האלה אין בהם יכולת לפתח נשק גרעיני, אין בהם תהליך ההשערה. אם סעודיה מתעקשת על תהליך ההשערה, זה מתקשר בדיוק למה שמוחמד בן סלמן אמר, אני אפתח יהיה... נשק כן. גרעיני אם איראן תפתח, ואיראן היא מדינת סף היום.
האלוף במילואים עמוס גלעד, תודה רבה.
תודה ולעונג, גמר חתימה טובה.
תודה רבה,
גמר חתימה טובה וחג שמח.
שלום וערב טוב לביני אשכנזי, וואלה.
ערב טוב חברים.
שמעתי וקראתי היום שבית המשפט המחוזי בתל אביב גזר 6.5 שנות מאסר על ירין שרף, שאנס קטינה בת 13, במלונית קורונה. מה כן. זה העונש הזה שאני אבין?
טוב, אז קודם כל רק עוד משהו פרט ממש חשוב, צריך להגיד שזה לא הייתה סתם מלונית קורונה, זאת הייתה מלונית קורונה בעבור חניכים שנמצאים במסגרות חוץ ביתיות של משרד הרווחה, בפנימיות. זה באמת אוכלוסיית קצה שבאמת זקוקה להכי הרבה השגחה. אז זה עוד פרט שצריך
להדגיש.
להרגיש ולהוסיף. תראה, העונש הזה, הפרקליטות אומרת שהיא לא מרוצה מהעונש ושהיא רוצה להרר. בסופו של דבר, אתה יודע, בית המשפט על פי מסכת הראיות שהייתה לפניו, ועל פי העובדה שבסוף הוא הודע, הוא הודע בסוף, בסוף ההליך. החליטו לגזור עליו 6.5 שנות מאסר, אני מבין מהודעת הפרקליטות שהם שוקנים להרר על כולת העונש. מבחינתם הם היו רוצים...
אבל השאלה, ביני, היא לא... כלפי הפרקליטות, נניח את הפרקליטות לרגע בצד. מה בית המשפט סבר או סובר, זאת אומרת, על פי בוודאי הדברים שאתה גם מוסיף, ששש וחצי שנים לאירוע כל כך קשה ודרמטי, זה דבר שמספיק, תוריד שליש, תוריד זה, תוריד פה?
תראה, תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו בעניין הזה. העניין הזה של הקסירת עונשים וכל הדבר הזה, זה עניין של מסכת עובדתית שפרוסה בפני השופטים, מסכת עדויות שהם שומעים. כל הדברים האלה נגזרים בסופו של דבר, גם כמובן, כמובן, יש לנו בסוף את העניין הזה של הגיל שלהם ואת העובדה שהוא בסופו של דבר הודה במעשה. עכשיו, אתם שואלים אותי, האם
הוא גם הודה, ולכאורה, לפי מה שכתוב בעיתונים, הם לא... הוא לא כפה עליה את עצמו, אבל היא לא בגיל הסכמה בכלל.
נכון, זאת בדיוק הנקודה.
אז האם השופטים אמרו, כן, היא רצתה, ולכן אנחנו נותנים לו רק 6 שנים?
זה לא למגזר הדין, דווקא הוא חולה מגזר הדין שהוא התחיל לגעת בה, והיא אמרה לו לא. אבל זה גזר דין קשה, חברים, זה לא מצמח קל במיוחד לקרוא ככה בשעות בין הארבעים, מה שנקרא.
אז למה רק 6.5?
אז אני אומר, באתי להגיד שאתם שואלים אותי, אז באמת הבטן מתפכת, כמותכם, אבל פה בסוף שאני חובש את הכובע של המשפטן, אני חושב שבסופו של דבר, בהינתן המעשים, בהינתן העובדה שהוא הודה, אמנם בסוף הדרך, ונתן גם גילו הצעיר, אני חושב שבסופו של דבר זה כן מסתדר עם מתחם הענישה. בואו נראה מה הפרקליטות עושה, ובואו נראה איך זה יתקבל את המשפט העליון.
תגיד, יש שם מישהו מהמדריכים שהיו צריכים להשגיח עליהם, שגם הוא אשם במשהו?
לא, הם לא שמו בזה, אבל הדבר הזה גם הוזכר, שהיה שם צריך להיות מדריכים, שהם צריכים לראות את הדבר הזה. תראה, בסוף, הם לא יכולים לדעת מה יכול להיות בחדרי חדרים, אתה יודע, זה לא פנימיה צבאית שם, אתה יודע. היה שם, אני זוכר, אבל שהעסק הזה פורסם, אתם זוכרים, ממש בהתחלה, אז כן דיברו על זה שהיה צריך לעשות הפרדה בין גירים לקטנים, אני לא יודע אם בין בנים לבנות, אני לא חושב שזה היה הכיוון, אבל בטח בגירים לקטנים, בטח בין מישהי שבעת המעשה הייתה בת 13 ומישהו שבעת המעשה היה קרוב כבר לגיל 20, בוודאי ששם היה צריך לייצר הפרטו.
אבל אתה יודע,
הוא גם היה מהמתאכסנים במלונית הזאת, או שהוא היה אורח מבחוץ?
לא, זה מלונית קורונה, ארי, אתה לא נכנס לשם ככה סתם.
לא, אבל אם זה היה מיועד לנוער בסיכון, מה הוא עשה שם?
הוא היה סיכון. אם אני מבין נכון, זה היה הערבוב הלא נכון שהיה שם, שפינו אנשים מהנוער לסיכון, ביחד עם אנשים רגילים, שזו הייתה אחת הפלטות הגדולות.
אבל אתם שם. מבינים, גם אריה כמחוקק לשעבר, וגם אתה ביני כמי שמסקר.
גם אתה מחוקק לשעבר.
כן, אבל אני אומר את זה ממקום שהנושא של קציבת עונשים, אתה יודע, וקביעת עונשי מינימום, זה דבר שתופס לו מקום יותר ויותר, ופסיקות מן הסוג הזה, איך אומרים, זה רק עניין של זמן, לדעתי.
רוצים רפורמה אמיתית במערכת המשפט, בבקשה, תתחילו
לתעסק בדברים כאלה, בדיוק.
ואז אם אתה זוכר נכון, אמרו לנו תמיד, אם אנחנו נקבע עונש מינימום, אז השופטים ירשיעו בסעיף אחר.
כן, נכון, כבר זה תמיד יימצא המקום, אבל צריכה בעניין הזה, צריך המהפכה צריכה להתחיל בדברים כאלה.
ביני אשכנזי, וואלה, תודה רבה לך.
תודה, ביני.
ונאמר שלום וערב טוב לשקד שדה, כתבת מעריב בצפון.
היי, שלום, מה נשמע?
אנחנו בסדר, אבל מכל מיני תמונות ודיווחים בעיתונות המקומית בעיקר, וחברים שמתקשרים ומספרים לי ושולחים לי סרטונים, אני למד שבערב יום כיפור בחיפה, זה לא היו רק ילדים שנוסעים על אופניים ברחובות שקטים, היה רונדו של אופנועים, שרוכבי האופנועים האלה היו ערבים, שגם צעקו והחליטו להראות מי שולט בחיפה ביום הכיפורים. זה מה שגם את מכירה?
כן, אז אני אסביר לך בדיוק מה הדיווחים שקיבלתי. תושבי שכונות בחיפה באמת דיווחו על אירוע חריג שהתרחש בליל יום הכיפורים, בו עשרות רוכבי אופנוע רעולי פנים עשו רונדלים בעיר. הם נסו במהירות מופרזת, צפרו, קיללו וממש הפחידו את תושבי העיר בשכונות כמו נווה שאנן ובמרכז הכרמל. בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראים לא פחות מ-21 אופנוענים רוכבים במהירות, זה אחר זה. לא פשוט בהחלט, מפחיד.
וזה נמשך דקות? שעות? כמה זמן זה נמשך הדבר הזה?
שעות, זה נמשך משהו כמו 4 שעות ברחבי העיר, הם עברו משכונה לשכונה. כמובן שזה מראה מאוד חריג לראות בערב יום הכיפורים בשכונות יהודיות או מעורבות.
ולא נמצא משטרה, לא נמצא מי שיתקשר למשטרה, לא נמצא, לא נמצא משטרה, זאת אומרת, מה הסיפור? איך המשטרה מסבירה את זה?
אז המשטרה קיבלה דיווחים, אבל במהלך האירועים לא היו ניידות משטרה או ניידות פיקוח עירוני שהסתובבו, זה משהו שקצת הדאיג את התושבים, משהו בביטחון האישי שלהם, אבל המשטרה למעשה עצרה במהלך יום כיפור שני רוכבי קטנוע, לאחר שתושבים באמת נבהלו, גם כתבו בפייסבוק, תושבת אחת הרגישה ממש איזה פיקוח נפש, ואמרה שהיא חייבת לפתוח את הפייסבוק ולדווח לתושבים גם במוקד 100, דופחו ובסוף עצרו שני רוכבי קטנוע, ובחזקתם נתפסו חומרים דליקים, ועלה חשש שאולי הם רצו לבצע הצתה. אבל שוב, זה משהו שהוא כן חריג לראות בנוף החיפאי, כי יהודים וערבים חיים שם בדוק יום, וגם תושבים ערבים שדיברתי איתם אומרים שזה ביזיון, ושגם אם אתה לא חוגג את החג ומקיים את המסורת היהודית, צריך לכבד את זה.
עכשיו נניח שיש מצלמות אבטחה ויש מספרים של האופנועים והמשטרה יכולה להגיע אליהם, יש להם איזה סעיף להאשים אותם?
אז זהו, אני חושבת שבאמת קודם כל אחד האופנוענים פגע בילד שרחב על אופניו, אז כמובן שעל זה אני מניחה שהוא נחקר. גם חשוב להגיד, האופנוענים הגיעו רעולי פנים, וגם הם תשתשו, הם היו ללא לוחיות רישוי, או עם לוחיות רישוי.
אם המשטרה, בואו אנחנו צריכים לסיים, אבל אני אומר לסיום, אם המשטרה באמת תרצה לטפל בזה, וראוי שהיא תטפל בזה, היא תדע לעשות את זה, גם עם הלוחיות וגם עם הסתרת פנים.
שקד שדה, כתבת מעריב בצפון, תודה רבה לך, שנשמע סיפורים יותר שמחים מזה. ונאמר שלום וערב טוב לעמוס און, מנהל התרבות של עין גב.
שלום וברכה. רק טעות, אני לא מנהל התרבות, אני סתם חבר עין גב, היום בן 85, ותמיד עסקתי בצד הכלכלי והמשקי, והייתי קצת שותף בפסטיבל.
יפה.
קצת שותף, אומרים שלא היה פסטיבל אחד, שלא עקבת אחריו מקרוב ולא היית שותף בהפעלתו. וזה היה מהפסטיבלים הראשונים בארץ בכלל, לא היו פסטיבלים פה לפני 60 ו-70 שנה.
נכון, אתה צודק, אני הייתי עוזרו בעניינים האלה של יעקב שטיינברגר, והוא ניהל גם את התיירות, ואני הייתי עובד בתיירות כמנהל.
אז מה היה הרעיון מאחורי פסטיבל עין גב?
והייתי הקופאי הקבוע של מכירת הכרטיסים.
אתה יכול עוד לסדר לנו איזה הנחה קטנה, משהו?
והיום הדיבור.
אבל תגיד, סליחה שאני מתפרץ אריה, מה היה בכל הפסטיבלים שאתה מכיר רגע שאתה אומר לעצמך וואו, זה היה הרגע הכי גדול בכל הפסטיבלים?
אני רוצה להגיד לך שלפסטיבל היו שלוש תקופות. התקופה הראשונה זה היות וחברי עין גב שהקימו את עין גב הייתה קבוצה גרמנית, ובקבוצה הזו היה ניסים רון שהיה זמר האופרה בברלין, הייתה בתיה שטיינברגר שהייתה פסנתרנית. והחלק הראשון היה בכלל בחדר אוכל, שבאו בסירות ובאו אמנים לחדר אוכל.
באו מטבריה? מאיפה באו?
באו מטבריה בסירות. עין גב אז לא היה בכלל דרך כביש, זה רק נפתח בצורה מסודרת אחרי 67. אחר כך הייתה הקמת המרכז היה על ידי אתל ופרנק כהן, לכן זה נקרא אסקו, שתרמו את זה על ידי כסף שגייס מיעקב שטיינברגר, שהיה עלייה גרמנית בעזרתו של טדי קולק.
נתנו את כל הקרדיטים, עכשיו תספר מה היה, מי הופיע שם?
אז הופיע ככה, המוזיקה בהתחלתה הייתה מוזיקה קלאסית, והופיעו גדולי האמנים, אייזק שטרן עם כינור, יהודה מנוחין עם גם כן בכינור, יהודי מנוחי, שניהם דגולים.
אומרים שעם היהודי הזה אתה התחרית בעמידה על הראש. זה נכון הסיפור?
עזוב, את הסיפור הזה אני לא רוצה לספר.
למה? למה?
ביקשו לשמור על פרטיות.
שלך או שלו?
שלו.
אוקיי. טוב.
והיחד עם האולם הגיע בית מאלומיניום, היות וזה היה נגמר בערב, הקונצרטים היו נגמרים בערב, ואז האמנים נשארו לישון. אבל היו גם באים לשם אורחי נשיא המדינה וראש הממשלה ורמטכ"לים, ואירחו אותם בבית הזה, שם אנשים ישנו, ואני הייתי שותף יחד עם יעקב שטיינברג תמיד באירוח שלהם.
מה זה בית מאלומיניום? קונטיינר. אתה מדבר, שמתם את כל את יהודי מנוחין שמתם במחולה.
זה היום קוראים לזה מחולה, אבל אז זה לא דומה מחולה, זה היה בית בנוי, זה הגיע חלקים חלקים מאלומיניום, וקוראים לו עד היום, יש מרכז המוזיקה ובית האלומיניום, שכבר עבר מאז פעם אחת שיפוט, בנו סגרו את החלק, ובכל אופן זה נשאר עדיין שם הקירות, והגג עדיין מאלומיניום.
תגיד, הפסטיבל נמשך?
עכשיו הפסטיבל היה לו ככה, הייתה תקופה שהוא נומן ונתרם גם על ידי המועצה, ובשלב מסוים, אין גב לא היה לכסף לחדש את המבנה, ובשלב מסוים המועצה לקחה את זה תחת חסותה. התקופה הראשונה הייתה רק קלאסית, מוזיקה קלאסית, להקות קלאסיות, הייתה להקת נורייב, הייתה, ואחר כך זה הפך, לסוף הפסטיבל היה באופן קבוע להקות צבאיות, כי האולם הזה...
זה תמיד בחול המועד סוכות, נכון?
לא, בחול המועד פסח.
פסח.
זה סתם היה נדמה לי שאנחנו חוגגים את סוכות תכף.
מי אני מדבר?
אריה אלדד ואיתן כבל.
זה כבל, אני מכיר אותו אישית, הוא היה פה.
נכון, 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 כן. ולא גבעתי מאז הביקור.
אתה אומר שהיו גם להקות צבאיות בסוף הפסטיבל?
הערב האחרון היה מיועד ללהקות הצבאיות. אז הצבא היה גם עורך נשאי אוגדות וערבים לצבא. ולזה שימש האולם, זה היה האולם היחידי מפה עד חיפה, עד המרכז, האולם הגדול. והייתה בו אקוסטיקה כמו בקרנגי הול בארצות הברית. יום אחד הגיע מנצח של איזה תזמורת, והוא התחיל למחוא כפיים, הוא אומר, השמיעה, האקוסטיקה היא מצוינת. אבל אז מה קרה? יודו אינגב כבר לא יכולה לשאת את זה, מצבה של אינגב לא היה כמו שהוא היום, ואז הביאו את זה ביחד עם המועצה האזורית.
ואז מה קרה? קרה שנגמר לנו הזמן לתוכנית.
כן, אבל אתה מוכרח להודות, אריה, זיכרון נפלא יש לאיש.
מדהים, מדהים, מדהים. עמוס און... פעיל בפסטיבלים של עין גב, מסייע ועומד לידם כל השנים, תודה רבה לך.
תודה, גמר חתימה טובה. תודה, תודה.
חתימה טובה, חג שמח, שנה טובה. זהו, אנחנו סיימנו להיום, האורחים והמפיקים שלנו היום היו שמואל בן סימון ויואב כהן, אחראי על השידור בני שאולסקי, אורחי הדיגיטל ירון זאבי, שני רומנו ומאורטה, אחרינו ספורט עם קופמן ופרימו. איתן, אתה פה גם מחר?
לא, לצערך לא.
באמת לצערי. טוב, תודה רבה.
נתראה, ביי.